של השנה אנחנו נעסוק קצת בסוגיה של יוסף ואחיו, ודרכה אנחנו נראה את מה שלמדנו בשיעור הקודם, איך כוחו הכללי של יוסף בא לידי ביטוי בבית יעקב. אז אנחנו נתחיל את פסוק ב' בפרשת וישב, פרק למד זין. אנחנו נלמד שלושה פסוקים היום, מפסוק ב' עד פסוק ג', עד פסוק ד', בעזרת השם. אז נתחיל ככה, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז אנחנו רוצים לשאול כמה שאלות. דבר ראשון, אלה תולדות יעקב, פירוש הדבר, אלה בני יעקב. ומה אומרת לנו התורה? אלה תולדות יעקב, יוסף. היינו מצפים שאחרי אלה תולדות יעקב, תבוא הרשימה של כל תולדות יעקב, ובמקום זה אומרת התורה, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה וכולי. מה פשר העניין הזה? ואז כתוב שיוסף היה רואה את אחיו בצון. ונשאלת השאלה, מה הכוונה רואה את אחיו בצון? למה לא כתוב שהוא היה רואה עם אחיו בצון? ואז כתוב, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. צריך לשים לב לביטוי הזה נער את. בדרך כלל נער מופיע במקרא בשם עצם, במשמעות של ילד, תינוק, נער בוגר, ולפעמים גם משרת, כמו למשל נער אלישה. נער אלישה, פירוש הדבר, המשרת של אלישה. אז בדרך כלל בתורה, במקרא מופיע נער במשמעות של שם עצם, ילד, בחור, משרת. ואף פעם לא כתוב נער עת, אף פעם לא כתוב במקרא שנער במשמעות של פועל, נער עת. אז מה המובן של הביטוי הזה, נער עת? והוא נער עת בני בלהה ואת בני זלפה. מדוע לא כתוב הוא נער את בני בלהה וזלפה? אלא יש פה הפרדה בין בני בלהה ובני זלפה, ואז אומרת לנו התורה שבלהה וזלפה הם נשי אביו. מדוע צריך לומר לנו את זה? הרי אנחנו יודעים שהם התחתנו עם יעקב והולידו את דן, נפתלי, גד ואשר. ברור שהם נשותיו של יעקב. אז מדוע נאמר נשי אביו? ואז כתוב ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מדוע יוסף מביא את דיבתם רעה, את דיבתם של האחים אל אביהם? וגם צריך לשאול, מדוע כתוב ויבא יוסף? כי הנושא בפסוק הוא יוסף, אלה תולדות יעקב יוסף, והוא נער, ויבא דיבתם רעה. מדוע צריך להגיד ויבא יוסף? הרי זה היה ברור מאליו מי מביא את דיבתם רעה אל אביהם. אז המילה יוסף היא מיותרת. ועוד יש לשאול, למה צריך לומר דיבתם רעה? כי ברור שדיבה זה דבר רע. לכן היה צריך להגיד, ויבא יוסף את דיבתם אל אביהם, ברור שדיבה זה דבר רע. ועוד השאלה האחרונה שנשאל, מדוע לא כתוב ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביו, אלא אל אביהם דווקא. אז באמת אנחנו רואים, שבצורת ההתנסחות של התורה היא למעשה באה ואומרת שיוסף הוא הבן של יעקב, הוא עיקר תולדותיו. אמרת יוסף, אמרת את כולם. אלה תולדות יעקב יוסף. באמת כל התולדות, כל הבנים של יעקב כלולים ביוסף. יוסף יש בו את נשמת הכלל, וזה אומר שהוא כולל בתוכו את הכוחות שקיימים בכל האחים. ולמעשה כל האחים הם ענפים שמסתעפים מאישיותו הכללית של יוסף. ליוסף יש אישיות כללית שכוללת בתוכה את כל הכוחות, וכל האחים, כל אחד מהאחים, זה ענף, זה גוון של כוח מסוים שנמצא ביוסף. בואו נקרא את הדברים בדברי רבנו בחיי, מקור אחד. אלה תולדות יעקב יוסף. היה ראוי שיזכיר תולדותיו כולם, שתופיע רשימת כל הבנים. אבל דרך הפשט, על דרך הפשט, כלל תולדותיו ביוסף, כי התורה אמרה, אלה תולדות יעקב יוסף. מי אלה הבנים של יעקב? יוסף. להורות שהוא כלול מכל מעלות שאר אחיו. כל המעלות, כל הכישרונות, כל הכוחות שנמצאים באחים שלו, נמצאים בו באישיות אחת. וכך דרשו חז"ל, כל מעלות מידות השבטים היו בו. בכורתו של ראובן, שנאמר, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו ליוסף. בראובן יש את כוח הבכורה, אבל גם ליוסף יש את כוח הבכורה, גם הוא בכור. מלכותו של יהודה, שנאמר, ויוסף הוא השליט על הארץ. ליהודה יש כוח מלכות, כוח שלטון, ובקשה, יש את זה גם ליוסף, שנאמר על יוסף שהוא השליט, הוא היה מלך על כל מצרים. נבואתו של לוי, ללוי היה כוח לשמוע את דבר השם באורים ובתומים, גם ליוסף יש כוח של נבואה, ויהי כאשר פתר לנו כן היה, הוא ידע ברוח קודשו לפתור את החלומות של שר המשקים ושר האופים, אז יש לו את כוח רוח הקודש של לוי. חוכמתו של יששכר, שנאמר אין נבון וחכם כמוך. יששכר היה חכם בחוכמת התורה, וגם יוסף היה מלא חוכמת התורה, ואפילו המצרים הודו בזה שאין נבון וחכם כמו יוסף. אז מה אנחנו רואים? שביוסף מרוכז כוח החיים הכללי של עם ישראל, כי בו נמצאת נשמת הכלל, הנשמה שיש בתוכה את כל הכוחות, וכל אחד מהאחים הוא ענף שמגלה גוון מסוים שנמצא ביוסף. זאת אומרת, המילים אלה תולדות יעקב יוסף הם מעין כותרת לכל מה שיבוא מעכשיו והלאה. כל הפרקים של מחלוקת יוסף ואחיו וכל השנאה וכל הירידה למצרים וכל מה שיוסף נעשה מלך ואחר כך האחים משתחווים לו, כל הסיפור הארוך הזה יש לו כותרת. והכותרת היא אלה תולדות יעקב יוסף, זאת אומרת שבכל מה שהולך עכשיו לקרות מפרשת וישב דרך מקץ ויגש, זה למעשה ההתבררות של האמת הזאת, שיוסף הוא עיקר תולדותיו של יעקב. לא היה פשוט לרומם את משפחת יעקב, את הבנים, את האחים, לקלוט את הדבר הזה, שביוסף תמון הכל, שהוא שורש הכל, שהוא נשמת הכל. המשפחה הייתה צריכה לעבור תהליך ארוך מאוד ומייסר מאוד, עם משבר קשה של מכירת יוסף, אבל כל התוכן של כל האירועים האלה זה לברר לנו את האמת הזאת, שאלה תולדות יעקב יוסף. ואז אנחנו עכשיו נראה בפסוקים איך באמת באה לידי ביטוי נשמתו הכללית של יוסף, תוכן חייו הכללי. אז אומרת לנו התורה שיוסף היה רואה את אחיו בצון, וצריך לשים לב שהתורה לא מספר לנו שהוא ראה את הצון, אלא היה רואה. היה רואה זה לא רק שהוא ראה, זה לא רק שהוא התעסק בראייה, אלא הוא היה רואה בכל אישיותו. וכל מה שאמרנו לגבי רחל, כי רואה היא, זה ממש נכון גם לגבי יוסף שהיה בנה והיה דומה לה, הוא קיבל ממנה, הוא ירש מכוחה את תכונת הראייה. וכמו שהסברנו, שרואה זה אדם שבאישיותו כל הפרטים מאוחדים לכלל אחד. ולכן, הוא לא מוכן לוותר אפילו על הפרט השולי ביותר, כי כל היחס שלו לכל פרט זה מצד משהו בונה את הכלל. וכמו שהסברנו כשלמדנו על רחל, שכאשר בספר תורה מחוקה אפילו עוד אחת, אז כל ספר התורה נפסל, ומבט של רואה, שכל הכבשים מהווים עדר אחד. זאת אומרת שכל הפרטים מגלמים אמת אחת, ולכן אם חסרה עוד אחת בספר תורה, זה פגם בכל הכלל כולו, ואי אפשר לקרוא בספר התורה הזה. וכך גם יוסף מתייחס לכל פרט ופרט בחיים, כחלק מכבודו מלא עולם, כחלק מביטוי, מהופעה של מגמה שלמה, ולכן יש לו יחס לכל פרט ופרט, כי הוא מסתכל על כל פרט מצד התמונה השלמה, מצד הכלל. ואם אתם זוכרות, ראינו בשבוע שעבר, שכשיוסף נולד הוא אוסף את חרפתה של רחל. הוא מלמד את העולם להסתכל אחרת על ההכרות של רחל. לא להסתכל על המציאות במבט שטחי, אלא במבט כולל, במבט שרואה מהלך, שרואה מגמה. זאת הייחודיות של יוסף, שבאה לידי ביטוי באישיותו הרואה, שהוא היה רואה. ואז אומרת לנו התורה, שהוא לא רק היה רואה עם אחיו בצון, אלא הוא היה רואה את אחיו, זאת אומרת שהוא הדריך אותם, שהוא הנהיג אותם בראיית הצון. בואו נקרא את זה במקור 2 בדברי המלבים, שהגם שהיה בן 17 והוא הצעיר בבית אביו, היה מנהיג את אחיו ומלמדם בענייני ראיית הצון. איך יכול להיות שיוסף הקטנצ'יק ביותר מכל האחים הוא זה שמנהיג אותם, והוא זה שיודע ללמד אותם את כל הסודות של ראיית הצון? איך זה שהוא יודע יותר טוב מכולם והוא תופס את ההנהגה? אז צריך להבין, כמו שהסברנו, שמדרגת יוסף היא מדרגת מעין עולם הבא. מה זה מדרגת מעין עולם הבא? שכל ענייני העולם הזה, כל העניינים הגופניים, החומריים, אצלו הם לא עומדים בניגוד ובסתירה אל הקודש. אישיותו הרמונית לגמרי, היא מאחדת לגמרי את הקודש והחול. אצלו כל החול כבר מבטא את הקודש, ולכן אין אצלו הבדל בין לחרוש את האדמה ובין להניח תפילין. שניהם הם ביטויים של הקודש. כך זה באישיותו של יוסף, שאצלו הכל מחובר בטבעיות, כל החיים על כל מרכיביהם, הכל מחובר באחדות אחת אל הקודש. לכן יוסף לא צריך לפרוש מחיי העולם הזה. הוא לא צריך להסתייג מעולם החומר, מהגופניות. כי אצלו הכל כבר אומר כבוד, הכל מבטא את הקודש. אז החיבור הטבעי שלו אל הוויות העולם הזה, בגלל שהוא לא מסתייג מהוויות העולם הזה, הוא מחובר אליהם כמו שהוא מחובר אל הקודש. אז החיבור הזה אל הוויות העולם הזה מאפשר לו להכיר את הוויות העולם הזה טוב יותר מכולם. כי כל היחס שלו לעולם הזה הוא לא יחס של הסתייגות, הוא יחס של חיבור. כל הוויות העולם הזה כלולות באישיותו. ומתוך החיבור הטבעי שבו בין הקודש לחול, הוא מכיר את החול יותר טוב מכולם, כי הוא לא צריך להסתייג מהחול, אצלו הכל מחובר בטבעיות. ולכן, כשהוא רואה את אחיו בצון, זה לא רק ראייה טכנית, אלא זה גם הנהגה רוחנית. וכך אומר המלבים, שבעת שהיו אחיו עוסקים בראיית הצון, היה מוכיח אותם ביראת השם, ורואה אותם דעה והשכל. כשרואים את הצון עם יוסף, זה לא רק להוביל את הבהמות, אלא זה גם להיפגש עם תוכן חיים רוחני. כי אצל יוסף שום דבר הוא לא רק פרקטי רוחני, שום דבר הוא לא רק פרקטי מעשי, אלא באמת הכל כבר מביע את הקודש. ולכן יוסף, כשהוא פועל עם האחים בשדה בראיית הצון, הוא מסוגל לרומם אותם להבין איך כל פרט מעשי מגלם תוכן רוחני. אני רוצה לתת לכם דוגמה כדי שתבינו את העניין הזה ממגילת רות. כשבועז פוגש את רות והוא כבר מבין שהיא שייכת לעם ישראל ולכן הוא קורא לה ביתי, אז אחד הדברים שהוא אומר לזה, שהיא תרגיש טוב פה בשדה ושהיא לא תלך ללכות בשדה אחר, ואז הוא אומר לה, כשתהי צמאה וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים. אז נשאלת השאלה, למה הוא לא אומר לה רק, כשתהי צמאה תלכי אל הכלים ותשתי? הוא מדגיש ושתית מאשר ישאבון הנערים. זאת אומרת שהוא רוצה שהיא תשתה דווקא מהמים שהנערים בשדה שלו שאבו, ונשאלת השאלה מדוע. אז צריך להבין שבאמת השדה של בועז זה שדה שכל כולו ביטוי לשם השם. וזה אומר שהכל שם נעשה מתוך הקודש, וגם שם אין שום פעולה שהיא רק טכנית, אלא באמת הכל מבטא את הקודש. ולכן כשהנערים שלו שואבים מים, זה לא רק פעולה מעשית גרידה, אלא זו פעולה שהיא מלאה תוכן רוחני. מה זאת אומרת? כשהם צריכים להתאמץ להוריד את הדלי עמוק עמוק לתוך הבאר ולהעלות את המים מלמעלה למטה, הם חושבים על המשמעות הרוחנית של הדבר הזה, שהמטרה שלנו היא בעצם להיפגש עם המים, עם המים הטהורים, עם המים שאינם אלא תורה. אבל המבט של התורה הוא לא נמצא למעלה, זה לא מבט שטחי. כדי להיפגש עם התורה צריך להעמיק, צריך להתאמץ, צריך להוריד את הדלי למטה, ורק משם אפשר לשאוב מים חיים, אפשר להיפגש עם העומק של החיים. זאת אומרת, כל פעולה טכנית בשדה של בועז היא ביטאה עולם רוחני שלם. ולכן כשהם שאבו מים, אז המים לא רק היו מים פיזיים, אלא הם היו מים מלאי רוח הקודש. ואני לא סתם ממציאה את זה, אלא חז"ל אומרים במדרש, ושתית מאשר ישאבון הנערים, זו בית השואבה. שנאמר, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה, שעם ישראל היה שואב רוח הקודש בשמחת בית השואבה. אז נשאלת השאלה, מה הקשר בין שמחת בית השואבה למים אשר ישבון הנערים? אלא זה בדיוק מה שחז"ל רצו להגיד לנו, שכשהנערים של בועז שואבים מים, זה לא רק מים, אלא זה רוח הקודש, זה מדרגה רוחנית שלמה. אז מי ששותה את המים ששאבו הנערים בשדה של בועז, הוא לא רק שותה מים, הוא שותה גם קדושה. המים האלה מתארים אותו גם מבחינה רוחנית, ולכן היה חשוב לבועז שרות תשתה דווקא מהמים האלה, שיתארו אותה, שיעזרו לה להתרומם מכל המואביות שבה. אז גם יוסף, בגלל שאצלו הכל מחובר אל הקודש, אז כשהוא רואה עם אחיו בצון, זה לא רק עם, זה את אחיו, הוא מדריך אותם, הוא לא מדריך אותם רק בראיית הצון, אלא הוא גם מסביר להם איך ראיית הצון, איך הטיפול בבהמות, איך כל פעולה מעשית היא למעשה מבטאת תוכן רוחני. למה? כי בשיותו של יוסף, הקודש והחול מאוחדים לגמרי בהתאמה גמורה. ואז אומרת לנו התורה, והוא נער את בני וילהה ואת בני זילפה. אז ראינו שהביטוי נער את הוא יחידאי במקרא. אז איך אפשר להבין את הביטוי הזה? מה זה נער את? אז כיוון שראינו שנער זה גם משרת, אז אפשר להגיד פה, והוא נער את בני וילהה ואת בני זילפה, שהוא שרת אותם. בואו נקרא את הפירוש הזה של המלבים. מקור 4. ראינו הוא שהיה ענב ביותר, עד שהוא נער את בני וילהה ואת בני זילפה, שהיה משרת אותם, הגם שהם היו בני השפחות והפחותים מאחיו. והוא נער את בני בילה ואת בני זילפה, זה מפגיש אותנו עם שיא הענווה של יוסף. יש לו יחס של כבוד לכל פרט, גם לבני השפחות. אף על פי שהם היו הבנים של השפחות, הוא התייחס אליהם בכבוד. מדוע? כי הוא ידע שהם נשי אביו, גם הם נשותיו של יעקב, וזה אומר שגם הם מוציאות מן הכוח אל הפועל את המגמה של יעקב, והם חלק מהבניין הכללי, ומתוך זה הוא מתייחס גם אליהם בכבוד. והתורה הפרידה בין בני בילה ובין בני זילפה. התורה לא אמרה והוא נער את בני בילה וזילפה, אלא והוא נער את בני בילה ואת בני זילפה. ללמדנו שיוסף ידע את ההבדלים שבין בילה וזילפה. הוא ידע שהם לא דומות זו לזו, לכל אחת יש את הייחוד שלה, לכל אחד יש את הסגנון, את המקום הייחודי שלה בעיצוב דמות תבניתו של עם ישראל, ולכן הוא ידע לעמוד על הערך של בני השפחות מצד הבניין הכללי, מצד התרומה של כל פרט אל הכלל, ומתוך זה הוא התייחס בענווה ובכבוד גם לבני השפחות. גם הענווה הזאת כלפי בני השפחות מציפה את העניין שיוסף יש בו את נשמת הכלל. כי ככל שהנשמה של האדם כללית יותר, ככה היא באה לידי ביטוי בזה שהיא כוללת גם את הצדדים השוליים. גם בני השפחות, גם הם חלק מהסיפור, גם הם כלולים בנשמתו של יוסף. ככל שהאישיות והנשמה רחבה יותר, זה בא לידי ביטוי ביחס לפרטים, גם השוליים, גם הרחוקים ביותר, מתוך ההבנה שכולם הם ענפים וביטויים של אמת אחת, של שורש אחד, והוא לא מוכן לוותר על אף אחד מהם. אז נשאלת השאלה, אם כתוב, אם והוא נער את, פירושו משרת את, אז מדוע התורה לא כתבה והוא משרת את בני בילה ואת בני זילפה? למה השתמשה בביטוי והוא נער, שהוא יחידאי במקרא, והוא תמיד מופיע רק בתור שם עצם ולא בתור פועל? אלא פה יש מקום להבין את מה שרשי אומר, שעם כל מעלתו של יוסף, עם כל קדושתו ונשמתו הכללית, עדיין המדרגה שלו הופיעה בילדותה, בבוסריותה. והמילה נער באה להגיד לנו, אומר רשי, שהיה עושה מעשה נערות. זאת אומרת שמדרגת חייו הכללית של יוסף עדיין מופיעה בילדותה, בבוסריותה. ואיך זה בא לידי ביטוי? בזה שהוא מביא את דיבת אחיו אל אביהם, בכל הסיפור של החלומות, שהוא מספר לאחים, וזה מוליד קינה, וזה מוליד שנאה, ובעצם הוא לא היה צריך לספר את החלומות. אז זאת הכוונה שהוא נער. התורה רוצה לרמוז לנו שאומנם אנחנו רואים פה גדלות מאוד פרקת, מאוד גדולה של יוסף, שמשרת את השפחות ומכיר את הערך של כל פרט מתוך הזיקה אל הכלל, אבל כל המעלה הזאת עדיין מופיעה בילדותה. אז בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז קודם כל אומר הרמב"ן שצריך לשים לב שעל המרגלים נאמר ויוציאו דיבת הארץ. ועל יוסף כתוב ויבא יוסף את דיבתם. אומר הרמב"ן שיש הבדל בין להוציא דיבה ולהביא דיבה. להוציא דיבה זה שקר, להביא דיבה זאת אומרת להביא דברים אמיתיים. וכשיוסף הביא את דיבתם של האחים ליעקב, הוא אמר לאבא דברי אמת. בואו נקרא את זה ברמב"ן, מקור 5, ודע כי מוציא דיבה הוא כסיל, אשר יאמר שקר, אבל המגיד אמת יקרא מביא דיבה, כמו שנאמר, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז קודם כל צריך להבין שכשיוסף הביא את דיבת האחים לאבא, הוא סיפר לאבא דברי אמת. למה הוא הביא את דיבתם? לכן אומרת התורה, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וראינו שהמילה יוסף מיותרת. באה התורה ואומרת לנו שכל מה שהוא הביא את דיבתם רעה, זה מצד שמו. זה מצד מהותו שהוא יוסף. מה הכוונה? אז אתם זוכרות שראינו בשיעור שעבר שיוסף נקרא יוסף בכלל לא על שמו. הוא נקרא על שם יוסף השם לי בן אחר. הוא נקרא על שם הבן שיוולד אחריו ולא על שם עצמו. ומה זה מלמד אותנו? שליוסף אין עצמיות פרטית. הוא כולל בתוכו את כל הכוחות שנמצאים אצל אחיו, ולכן הוא גם חפץ בטובת כולם. הוא רוצה את כולם, הוא רוצה בטובת כולם. ויבא יוסף את דיבתם רעה, כל מה שהוא הביא את הדיבה, זה מתוך מדרגתו הכללית, מתוך שהוא חפץ בטובת האחים, בשלמותם ובתיקונם. והכוונה שלו הייתה טובה, אומר הברבנל, שיוסף מצד אישיותו היה אוהב את השלמות, ומואס החיסרון מהמעשים. וכדי לרומם את האחים, הוא הביא את דיבתם רעה אל אביהם. בואו נקרא את זה בבקשה, בפירוש ישמח משה, זה רבי משה טייטלבוים, שהוא היה תלמידו של החוזה מלובלין. אז הוא אומר ככה במקור 6, די יוסף הביא את דיבתם רעה, לא ללשון הרע, ולא להוצאת שם רע חלילה, ולא מחמת שנאה, רק עד רבה, מחמת האהבה, והיה כוונתו כדי שיוכיחם אביו, וזהו האהבה האמיתית, כי השונא שמח בתקלת חברו. כשאתה אוהב מישהו, אתה אוהב את טובתו, אתה אוהב את שלמותו, ולכן חשוב לך לתקן, שהוא יתקן את החיסרון שלו. אבל אם לא אכפת לך מהחסרונות שלו, אז כנראה שאתה לא באמת אוהב אותו. ואז אומרת התורה שיוסף הביא את דיבתם רעה אל אביהם. ולא כתוב אל אביו. למה? כי יוסף הבין שיעקב הוא לא רק אבא שלו. הוא אבא של כולם. וכל האחים נחשבים בנים של יעקב. בן זה מלשון בניין. זאת אומרת, יוסף הבין שכל האחים שלו שייכים לבניין בית ישראל. לא רק הוא. כולם קדושים, כולם תאורים, כולם, מכולם יצא עם ישראל. לבל נידח ממנו נידח. כולם שייכים לבניין, כולם בנים של אבא. יעקב הוא אביהם של כולם. אבל דווקא בגלל זה, כל כך היה חשוב לו שהם יהיו דומים לאביהם. שהם יהיו נאמנים לדרכו, לקדושתו. ומתוך זה הוא רצה להביא את דיבתם אל אביו. כדי שאביו יוכיחם ושהם השתדלו והתאמצו להיות דומים לו. התנהגו כמי שראויים להיות הממשיכים שלו. ואז אומרת לנו התורה, ויבא יוסף את דיבתם רעה, ושאלנו למה צריך להגיד שהדיבה היא רעה, הרי זה ברור מאליו. אז אומר הראם, רבי אליהו מזרחי, שהוא אחד ממפרשי רש"י הגדולים, ואז הוא אומר שהדיבה שיוסף הביא לאביו, היא לא הייתה בהכרח רעה. אבל יוסף פירש אותה לרעה. בואו נקרא את זה ואז נסביר. מקור 7. דהבלה למכתב ויבא יוסף את דיבתם. התורה הייתה צריכה לכתוב רק. ויבא יוסף את דיבתם. מה היא רעה? מה זה מוסיף לנו רעה? שהיה מביא את דיבתם לרעה. שפירושו שאף על פי שדיבתם הייתה אפשרית להיות בלתי רעה, הוא היה דן כל מעשיהם לרעה, ובזה בא לידי ביטוי הנערות שלו, שמדרגתו הכללית עם כל גודלה וענקיותה עדיין מופיעה בילדותה. זאת אומרת שההתנהגות של האחים לא הייתה חייבת להתפרש דווקא כהתנהגות רעה, אבל יעקב פירש אותה רע. למה? אז צריך להבין באמת שהמדרגה של יוסף זה פאזה עליונה מאוד. בואו נראה את מה שאומר המהר"ל במקור 8. ויוסף היה לו מעלה נבדלת מן הגשמי. מה הכוונה? כל הגשמיות לא השפיע עליו כהוא זה. הוא היה נבדל מן הגשמי. וזה שרמזו אלה תולדות יעקב יוסף, שיוסף היה דומה אל יעקב אביו, ויעקב היה קדוש ונבדל ביותר מכל האבות, ובזה יוסף היה דומה לו. יוסף הגיע לשלטון מוחלט של הנשמה על הגוף, שזאת באמת מעלה נוראת הוד, שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה, כי אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמדרגה הזאת, אבל זו מדרגה על טבעית ובלתי נתפסת. הוא יכול להיות בעומק המציאות המצרית, המדורדרת ביותר, ללא משפחה, ללא רב, ללא בית מדרש, בלי מניין, ובכל זאת להישאר בטהרה גמורה. כמו שרשי אומר, בתוך כל הזוהמה, הרי הוא עומד בצדקו. זאת אומרת שכל הסביבה החיצונית לא משפיעה עליו כהוא זה. אומר הרב אלי הורוביץ בספר שלו, צור חוצבתם, על ספר בראשית, שלעומת הקדושה, נוראת ההוד, הנשגבה והאיומה של יוסף הצדיק, ביחס אליו הרי ששאר האחים נחשבים כחוטאים. זאת אומרת, מי שעומד על יד יוסף, אז גם אם הוא יהיה צדיק, אבל ביחס ליוסף, הוא יחשב קטן ואפילו חוטא. ואז הרב אלי בספר שלו מביא דוגמה שתמחיש לנו את ההבדל בין יוסף ובין האחים. ואז הוא נותן דוגמה כזאת. תארו לעצמכם שיוסף ואחיו הולכים ברחוב, והנה עוברת אישה, אישה יפה. מה יוסף עושה? יוסף עומד ואומר ברכה, ברוך אתה השם שברא בריות נאות בעולמו. מה שאר האחים עושים? אחד מוריד את המשקפיים, אחד מוריד את הראש על הארץ כדי לא להסתכל עליה, אחד שם את המבט ימינה שמאלה. כשיוסף רואה את זה, הוא פשוט בשוק. איך האחים שלו מתנהגים? מה, אתם כאלה קטנים? אתם כאלה פרימיטיביים? לפגוש אישה נאה, זה עושה לכם משהו? זה מחליש אתכם? זה מרפא את יראת השמיים שלכם? איפה אתם חיים? אז מבחינת יוסף, ההתנהגות של האחים נחשבת גילוי עריות. באמת חזל אומרים שאחד הדברים שהוא אמר לאבא זה שהם תולים עיניהם בבנות הארץ, שהם נכשלו בגילוי עריות. מה פתאום נכשלו בגילוי עריות? בני יעקב קדושים וטהורים. אלא שביחס ליוסף, יראת שמיים שלהם נחשבת יראת שמיים פגומה. אמנם הם היו בסדר גמור, הם התנהגו כמו שצריך להתנהג, אבל יוסף כבר נמצא במקום אחר, שהוא מעל הצורך להתמודד עם החולשות של העולם הזה. וכיוון שהוא עדיין נער בן 17 שנה, אז המדרגה הכללית שלו, הקדושה העליונה שלו, מופיעה בבוסריותה. והוא לא מסוגל להתרומם לדון את האחים שלו לקו זכות, ולכן הוא לא היה חייב לפרש את התנהגותם כרעה. אבל הוא נטה לפרש את זה כהתנהגות רעה ביחס למדרגתו הוא. ולכן כתוב, היווה יוסף את דיבתם רעה, מצד זה שזה לאו דווקא התנהגות רעה. אבל הוא לא דן אותם לקו זכות. אף על פי כן, אומר לנו בעל פירוש ישמח משה שהזכרנו אותו קודם, שהאחים לא שנאו את יוסף על זה שהוא הביא את דיבתם רעה. הם הבינו שכוונתו הייתה טובה, שהוא רוצה לרומם אותם. מתי הם התחילו לשנוא אותו? לא כתוב, לא עכשיו. לא כתוב ויבא יוסף את דיבתם רעה וישנאו אותו אחיו. לא, זה כתוב רק בפסוקים ג' ד'. תסתכלו, פסוקים ג' ד', וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקוני מולו, ועשה לו קטונת פסים, ויראו אחיו כי אותו האב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אבל לא על זה שהוא הביא דיבתם רעה. ולכן אומר פירוש ישמח משה במקור 9, שאחיו הצדיקים משום זה לבד, הכוונה משום שהביא דיבתם רעה, לא היו שונאים אותו, כי הם דנוהו לכף זכות, שלא הביא דיבה כדי שישנא אותם אביהם, אלא כדי שיוכיחם וידריכם בדרך הישר. וגם הצדקות הזו של האחים היא בלתי נתפסת, כי הם למעשה סמכו בזה שאבא יוכיח אותם. הם קיבלו את התוכחה, כי הם הבינו שיוסף רוצה לרומם אותם. וזו גדלות, זאת גדלות לא מבוטלת. כי בדרך כלל אדם שמוצאים את החולשות שלו ומוכיחים אותו, הוא לא אוהב את זה, הוא מנסה להתחמק מזה. והם שמחים בכל תוכחה ובכל לימוד. למה? כי כל מה שהם רוצים זה להיות יותר מכוונים אל האמת, ולכן הם לא שונאים אותו על זה. להפך, הם מלמדים עליו זכות ומבינים שהייתה לו כוונה טובה, והם היו פתוחים לקבל את התוכחה הזאת. ואז בפסוק ג' כתוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. אז אנחנו נלמד רק עוד את הפסוק הזה. ואז נשאל על הפסוק הזה, א', מדוע כתוב וישראל אהב את יוסף? בתחילת הפרשה כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. אז למה לא כתוב ויוסף ויעקב אהב את יוסף? שאלה שנייה, למה הפסוק מתחיל בוו, וישראל אהב את יוסף? למה לא כתוב רק ישראל אהב את יוסף? ואז כבר מתווסף את השאלה, למה לא כתוב ויוהב ישראל את יוסף, שזה עבר בלשון עתיד, וכתוב דווקא אהב את יוסף, ועשה לו גם בזמן עבר. למה לא כתוב ויוהב ישראל את יוסף, ויעש לו קטונת פסים, שאומנם זה עבר, אבל עבר בלשון עתיד. ואז אומרת לנו התורה שלמה יעקב אהב את יוסף, כי בן זקונים הוא לו. והאמת היא שבנימין הוא בן הזקונים של יעקב. אמנם אנחנו דילגנו על פרשת וישלח, אבל בפרשת וישלח מסופר שרחל ילדה את בנימין, ובעקבות הלידה של בנימין היא גם מתה. אז כשיעקב אבינו עכשיו יושב בארץ ישראל, אז כבר נולד בנימין, אז בנימין הוא בן הזקונים של יעקב. אז למה כתוב כי בן זקונים הוא לו? לא יוסף הוא בן הזקונים, אלא בנימין. ואז נשאלת השאלה, מדוע יעקב עושה לו קטונת פסים? אז נתחיל ככה, הוו שפותחת את הפסוק וישראל אהב את יוסף, זה כדי לחבר לפסוק הקודם. מה כתוב בפסוק הקודם? ויבא יוסף את דיבתם רעה וישראל אהב את יוסף. זאת אומרת, אף על פי שיוסף לא התנהג כראוי בזה שהוא לא דן אותם לקו זכות, והוא הביא את דיבתם רעה, זה לא פגם באהבה של יעקב ליוסף. ויבא יוסף את דיבתם רעה וישראל אהב את יוסף. למה? כי האהבה שלו לא מתחילה מעכשיו. האהבה שלו לא מתחילה בעקבות מעשה כזה או אירוע כזה, אלא אהב בלשון עבר רחוק. האהבה שלו מתחילה כבר מזמן, מלידתו. ראינו בשיעור הקודם, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב אל לבן שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. זאת אומרת שכבר כשנולד יוסף, יעקב אבינו הבין שיש פה הוויה חדשה, שיש פה מדרגה חדשה, יש תשובת משקל כנגד כל האסביות, כנגד כל השטחיות. וכבר אז הוא עמד על ייחודו, על גודל אישיותו ומעלתו, והאהבה לא מתחילה מאיזשהו אירוע או מאיזשהו עניין פרטי, אלא יש פה אהבה לעצם אישיותו של יוסף, שהוא ההמשך הטבעי והגמור של יעקב. בואו נראה את זה במקור 10 בדברי הנציב. אלא מצד שמעלה יתרה של יוסף היה בגילוי טבע יעקב יותר משארי בניו, אשר מטבע הבנים להשתוות לטבע אביהם. זאת אומרת, בדרך כלל הבנים דומים לאבא, אבל אצל יוסף הייתה מעלה יתרה במה? בשייכות שלו ליעקב, בגילוי טבע יעקב יותר משארי בניו. זאת אומרת, מי שיותר ביטא את מדרגת יעקב זה היה יוסף. ובמליצת חז"ל, ברא קראה דאבוע. מה זה קראה דאבוע? בן הוא ירח אביו. זאת אומרת, רואים בבן את ההמשכיות של האבא, הוא כל כך דומה, רואים שהוא יצא ממנו. ובזה היה יוסף מצוין. זאת אומרת שהאהבה של יעקב ליוסף היא לא אהבה שתלויה בדבר, היא לא אהבה שמתחילה בעקבות המעשים שלו, בעקבות איזשהו אירוע מסוים, אלא זו אהבה עצמית למעלתו של יוסף, ולכן יעקב אבינו גם עושה לו כתונת פסים. כתונת פסים אומרים המפרשים שזה בגד מלכות, ויעס לו כתונת פסים, גם ויעס זה כתוב בלשון, אסה לו כתונת פסים, זה גם כתוב בלשון עבר רחוק, כי כבר כשנולד יוסף ויעקב אהב אותו, כבר אז הוא חשב בדעתו לעשות לו כתונת פסים. מה הכוונה? שכבר שהוא נולד הוא הבין שהוא זה שראוי לבגד מלכות. וכל האהבה של יעקב ליוסף היא בכלל לא אהבה פרטית. לכן לא כתוב ויעקב אהב את יוסף, אלא וישראל. כל האהבה של יעקב אבינו ליוסף הייתה מצד בניין בית ישראל. הוא הבין שכדי שעם ישראל ייבנה נכון, צריך לשים את יוסף במרכז. האחים חייבים להכיר שיוסף הוא עיקר תולדותיו של יעקב, שהוא הלב של הכל, שבו מרוכזת נשמת הכלל, והם לא יכולים להכיר את עצמם אלא דרכו, כי כל אחד מהם הוא ענף, הוא חלק מאישיותו של יוסף. לכן הם צריכים להכיר את עצמם מתוך מדרגת יוסף, מתוך מעלת יוסף. וכך אומר הנציב, למה לא כתוב ויעקב אהב את יוסף, מקור 11. וישראל אהב, לא כתיב ויעקב אהב, ללמדנו שלא הייתה האהבה משום דברים גופניים ושימוש טוב. זה לא בגלל שהיה כיף ליעקב עם יוסף, בגלל שהייתה לו הנאה ותועלת ממנו, אלא שראה בו עניינים רוחניים, הכוונה מעלות כלליות שראוי לאהבה. זאת אומרת, יעקב מבין ששאיפת הקודש הכללית גלומה ביוסף, השאיפה של ויעתיו כל לעובדיך, שכל כוחות החיים מביאים את שם השם, גם הצדדים החיצוניים על כל פערם והדרם, גם הצדדים הנמוכים והמגושמים, הכל אמור להיות אומר כבוד. זאת המדרגה של יוסף, זו פסגת שאיפתה של האומה, ולכן צריך לשים את יוסף במרכז כדי לדעת לאן אנחנו חותרים, מה הייעוד שלנו, מאיפה נובעים הכוחות שלנו, מהו השורש שנותן את הערך לכל הכוחות. ולכן אומר הרד"פ שיעקב עשה לו לא סתם כתונת מלכות אלא כתונת פסים, ואומר הרד"פ שהפסים שהיו על הכתונת היו מכל הצבעים, כל פס היה בצבע אחר. למה יוסף עשה את זה? כדי לחנך את האחים להכיר שביוסף יש את כל הצבעים, את כל הגוונים, את כל הסגנונות, ולכן תכירו את עצמכם, תמצאו את עצמכם ביוסף ותכירו את עצמכם דרך יוסף, דרך נשמת הכלל שחבויה בו. וכך באמת צריך להיבנות עם ישראל, שכל הכוחות וכל הגוונים יכירו את עצמם כביטויים של נשמה, כביטויים של חזון גדול, של אמת גדולה. וזו הייתה הכוונה של יעקב לעשות ליוסף כתונת פסים, והוא לא יחביא את האהבה שלו ליוסף, כי הוא חשב שהאהבה הזאת היא נכונה, והיא אמורה להוביל את האחים לשים את יוסף במרכז ולראות בו את הלב שלהם, את עיקר הבניין. והסיפור הזה כידוע לא היה סיפור פשוט, האחים התקשו להתרומם לדבר הזה, וצריך ללמוד למה, מה היה שורש המחלוקת. אבל כיוון שהשנה כבר הגיעה לסיומה, אז אנחנו נעצור פה. אבל מי שבאמת רוצה להעמיק בכל הנושא הזה של מחלוקת יוסף ואחיו, מוזמנת לעיין בספר כמה אלומתי על פרשת וישב, שיש שם באמת לימוד מאוד מעמיק ושיטתי של כל הסוגיה הזאת. אז בעצם אנחנו נסיים פה את השנה, וברוך השם הספקנו יפה. התחלנו מיעקב שיצא לחרן עם חלום הסולם, עם החזון הגדול להקים את בית ישראל, והנה סיימנו. בית ישראל עומד על הרגליים, יש כבר את יוסף, אז יש את הכל. ויוסף באמת מייצג את השאיפה הכללית העתידית של עם ישראל, שאליה אנחנו צריכים לשאת את עינינו. ואני מקווה שבעזרת השם הלימוד הזה ירומם אותנו וייתן את פירותיו, ונמשיך בעזרת השם לעשות חיל וללמוד תורה בעמקות, ושתזכו להיות באמת מורות לתנך ראויות שמביאות לאהבת תורה, ליראת שמיים, ותעשו חיל בכל אשר תפנו. אני רק מזכירה לגבי המבחן, שהמבחן של סמסטר ב' הוא ממש באותה מתכונת של סמסטר א'. אם יש לכם שאלות, דברים שלא היו ברורים, אתם מוזמנות או להתכתב איתי במייל או להתקשר אליי. ואני מזכירה לכם שאתם צריכות גם להגיש מבחן בקיאות על בראשית. אז שיהיה לכם בהצלחה בהמשך הדרך. אני ממש מצטערת שלא זכינו בסמסטר השני ללמוד פנים אל פנים. זה היה לי מאוד חסר, מאוד היה קשה לי לעמוד מול המכשיר הקטן הזה ולדבר אל הקיר. אבל לא בדיוק דיברתי אל הקיר, כי בעיני רוחי ראיתי אתכן. אז אני באמת מאחלת לכם בהצלחה בהמשך הדרך, בהצלחה בסיום של החובות, ותעשו חיל בעזרת השם. כל טוב.